אנחנו פה בהמשך המאמר, דיבור מתחיל ביור על פסוק תורה ציווה. עצרנו בדף צדיקי בעמודה השלישית, תחילת הפרק השני של המאמר. עד כאן העריכות בפרק הראשון היה להסביר את ההתגלות של תורה שבכתב. שתורה שבכתב מתגלית מחוכמה סתימה, ואמרנו שהאופן איך תורה שבכתב מתגלה מבחינת חוכמה סתימה, זה בא באופן של דילוג, קרא לזה שערות. עכשיו, בפרק ב', מדבר איך שזה יורד עוד שלב, מתורה שבכתב לתורה שבעל פה. נתחיל פרק ב'. אחרי שכתוב הפסוק, וזרח מסעיר למו, הסברנו עד עכשיו שמה זה וזרח מסעיר, סעיר זה מלשון שערות, שזה מראה על הצמצום הגדול. ואחר כך אמר, אחרי זה הפסוק אומר, ואתה מריבבות קודש, מימינו אש דעת למו. הפסוק הזה מדבר על ההכנה לקראת ההשתלשלות לתורה שבעל פה. והוא, מה הפסוק הזה מרמז? להיות המשכה מתורה שבכתב לתורה שבעל פה, ואיך ההמשכה הזו נעשית? שהוא על ידי בחינת אש. כמו שכתוב את הלשון בזוהר, דקוויש באשה, שהוא בא באמצעות אש. מה העניין הזה של האש? מיד הוא יביא משל ויסביר מה זה התהליך הזה שעובר כדי שיוכל לרדת מתורה שבכתב לתורה שבעל פה. אז הוא מתחיל להסביר קודם כל את המילה ואתה. כתוב ואתה מריבבות קודש. והנה, פירוש ואתה, מה זה ואתה מריבבות קודש? פירוש המילה ואתה. ואתה זה מלשון אותיות. היינו בחינת התאבות האותיות שבתורה שבכתב. אם תורה שבכתב הייתה נשארת מופשטת ולא הייתה יורדת לאותיות, לא היה יכול בוודאי לרדת לתורה שבעל פה, כי כל התורה שבעל פה באה להסביר את האותיות של התורה שבכתב. אז כדי שיוכל העניין לרדת לתורה שבעל פה, היה חייב להיות קודם כל תהליך ראשון שבתורה שבכתב יהיה אותיות. זה נקרא ואתה, שיהיה התאבות האותיות. איך נעשו האותיות? אומר הזוהר שזהו על ידי דקוויש באשה. יש כאן התערבות של אש. אש זה גבורה, אש זה צמצום. האש, הצמצום, הוא כביכול יוצר את האותיות. למה? והעניין יובן. כדי להבין את זה הוא מביא משל. הדרך משל, ממה שאנו רואים במהות השכל שבאדם. ניקח דוגמה מהשכל שמתגלה אצל האדם. איך התהליך הזה עובד? שכשישכיל אדם איזה סברה חדשה שנופלת לו במוחו, מתי שנופל במוח של בן אדם איזה סברה חדשה, מה שנקרא הברקת החוכמה, נופל לו איזה רעיון מסוים. אז בזמן שההברקה נופלת, בזמן שהרעיון נופל, אינו נרגש בה עדיין אותיות כלל. כרגע מאיר לו הרעיון, מאיר לו העניין, והוא בכלל כרגע לא מרגיש שיש כאן אותיות להסביר את זה כך או להסביר אחרת. הוא עדיין לא נמצא בשלב ההסבר. כרגע רק מאיר לו העניין. זה בשלב ההברקה, הוא לא מרגיש את האותיות. מתי האותיות מקבלים את המשמעות שלהם, מתי מרגישים אותם? אך מיד כשהתבונן בה במוח הבינה, אם הוא עכשיו יורד מחוכמה לבינה, מתחיל להתבונן בהברקה שנפלה לו בראש ולתת לה מה שנקרא אורך ורוחב ועומק, מתחיל למצוא את המילים איך להסביר את זה. מישהו שואל אותו, אתה אמרת שפתאום נפלה לך איזה רעיון והכל טוב, תסביר למה אתה מתכוון. חכה, צריך למצוא אותיות איך להסביר לך. עכשיו כשזה יורד לבינה, ימצאו בבחינות, ימצאו באותיות באותו השכל והסברה. עכשיו פתאום יש אותיות, פתאום יש לו מילים מה להסביר, איך להסביר. מורגשים האותיות ממש, עכשיו ממש מרגישים אותיות. יש לו אותיות להגיד את זה בסברה כזו, ויש כאן תהליך, מה אני אומר קודם ומה אחר כך, והוכחות וכדומה. יש להבין מאיכן נמצאו ונולדו האותיות בשכל. אם כשההברקה נפלה בפעם הראשונה בראש, לא היה ניכר ולא היה נרגש האותיות, היה נרגש רק הרעיון שמאיר לו, איך פתאום כשזה יורד לבינה, פתאום יש לך מילים ואותיות והסברים ותהליך, איפה נוצרו האותיות כאן? אז התשובה היא, אך העניין, האותיות לא נבראו בבינה. אך העניין כי באמת היו האותיות כלולים תחילה גם כן בשכל. ברגע שנפל לו בראש הברקה, הברקה כוללת את הכל. היא כוללת את הרעיון, היא כוללת את האותיות, איך להביע את הרעיון, היא כוללת את כל התהליך של ההקדמות והשאלות, והכל כלול באותו שנייה שנפלה לו הברקה. הקבישת מעשה כשההברקה מהירה אצלו, הוא לא מרגיש את האותיות, כי האותיות זה החלק החיצוני של ההברקה. רק שהוא לאט לאט יפרק את זה, פתאום הוא ישים לב שבעצם ההברקה כוללת גם אותיות. רק שלא היו ניכרים למהות בפני עצמו. תאי שזה היה בשלב ההברקה, מאיר לו הרעיון ולא ניכר שיש כאן אותיות. ואחר כך במוח הבינה, כשזה יורד למוח הבינה, כשזה יורד לתהליך בשכל שיש את הכישרון הזה של בינה, להוריד את זה לפרטים, פתאום באו לגילוי, פתאום האותיות שכבר היו קיימים פה, פתאום הם מורגשים להיות נרגשים גם כן. אז רואים פה דבר מעניין, שדבר קיים והוא לא ניכר. צריך לעבור תהליך כדי לגלות מה קיים. מביא לכך משל גשמי ממש. והמשל בזה, נביא משל גשמי ממש. הנה המים. כך משל ממים. הרי ידוע שכל דבר בעולם כולל בתוכו ארבע יסודות. אש, רוח, מים ואפר יש בכל דבר. אז גם בתוך המים כלולים גם כן מדלת יסודות. המים עצמם כלולים מרוח ומאש ומאפר בתוך המים. ואם כן יש גם כן אפר ממש כלול במים. כשאתה מחזיק עכשיו מים צלולים, אתה מסתכל עליו, זה מים נראה לך נקיים לגמרי. אבל תדע לך, בתוך המים האלה יש כרגע אפר. אך אינו ניכר ונרגש כלל שיש שם אפר. אתה מסתכל, אתה לא רואה את זה, אתה תשתה, אתה לא תרגיש את זה. יש בה אפר והוא פשוט לא ניכר. הכאילו אין רק מים לבד. אתה מסתכל על זה, אתה רואה מים צלולים, אתה לא רואה את האפר. אבל מה אתה צריך לעשות כדי שפתאום תגלה את האפר שיש פה? אבל על ידי בישול, אם אתה תבשל את המים האלה, דיינו אתה תערב פה לתהליך אש, שיתבשלו המים באש, אז מה יקרה? יתפרדו חלקי האפר ויהיו ניכרים ונרגשים. ברגע שאתה תבשל את המים, פתאום תגלה שעל הסיר, על הקומקום, יש אפרורית קלה של אפר. תבשל הרבה מים, לאט לאט יהיה אבן, חתיכות אבנים. אבל איפה כל האפר הזה היה? היה לפני זה במים. זה לא היה ניכר. כשאתה מערב בו את התהליך של האש, פתאום אתה מגלה שהמים שהם נראים לך צלולים לחלוטין, יש בו בכל זאת מציאות של אפר. אותו דבר בנמשל הרוחני יותר. כשיש לך הברקה של שכל, אתה אומר, אני לא מרגיש שיש אותיות כאן, אני רק רואה את הרעיון. אבל אחרי זה, כשאתה מכניס בזה את העניין של האש, מוריד זה למוח הבינה, אני בינה לי גבורה, כתוב בפסוק, בינה זה גבורה, בינה מפרקת את הרעיון לחלקים, ברגע שאתה מוריד את זה לעניין של לפרק את זה, פתאום אתה מגלה שיש אותיות. זה מה שהוא מסביר. והנה יפר הוא בחינת אותיות הכלולים בהשכל. הנקרא מים, השכל הוא נמשל למים, האותיות נמשלו לאפר. אז האפר נמצא במים, דהיינו האותיות נמצאים בשכל. ועל ידי דקוויש באשה, על ידי שהוא מכניס בו בתהליך אש, גבורות, הוא בחינת אי גבורות, הגבורות הם מחלקים, מפרידים, מחלקים, מפוררים את זה, נעשה מציאות האותיות בגילוי ממש. אז פתאום אתה אומר, רואה, יש כאן אותיות, ברגע שזה יורד לבינה, אתה אומר, יש לי מילים, אני יכול להסביר לך משהו. אבל מצד שני, אמנם שמכניסים גבורה, וזה חשוב להכניס את הגבורה כדי שתוכל למצוא אותיות, אבל אל תקצין עם הגבורה, אל תעשה גבורה מוחלטת. רק שצריך להיות גם כן המתקת הגבורות, שלא להיות צמצום גמור. אם יהיה גבורה לגמרי, אז אתה בכלל לא תדבר על זה ולא תספר שום דבר. צריך להיות גבורה כזו רק כדי שיווצרו אותיות. האותיות הן תבניות שאתה הגבלת פה. אבל צריך להיות פה גם כן המתקת הגבורות שתסביר ותרחיב. זה בעצם מה שהוא מסביר כאן התהליך בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה. תורה שבכתב באה מחוכמה סתימה. אחר כך היה צריך להיות כאן עניין של גבורה, וזה מה שהפסוק אומר, ואתה מרים בבות קודש, מימינו אש דת למו. כשיש את הימין, שזה החסד, אבל יש גם אש, מה זה פועל? זה יוצר את האותיות, ואתה מרים בבות קודש, יוצר את האותיות, וכתוצאה מיצירת האותיות, זה יוכל לרדת גם לתורה שבעל פה, זה מה שהוא ממשיך להסביר. וזהו דגלית ברוחה, באותו מקום בזוהר שכתוב דקוויש באשה, כתוב אחר כך דגלית ברוחה. היינו צריך להיות אש, אבל צריך להיות גם אחר כך העניין של ההמתקה. וזה התהליך שגורם שמתורה שבכתב יורד לתורה שבעל פה, וזה מה שהוא ממשיך להסביר. והנה מאותיות את תורה שבכתב, ברגע שנוצר כאן תהליך של אותיות, נמשך בתורה שבעל פה. זה יורד לתורה שבעל פה. כמו לדוגמה, פרק השואל במסכת בבא מציעא, כל פרק השואל במסכת בבא מציעא שדנים בהלכות של שואל, על מה הוא חייב, על מה הוא פטור, נלקח מוו. כל הסוגיה שם בנויה על אות אחת וו שכתובה בפרשת משפטים בתורה. כתוב וכי שליש, אז הגמרא שם דנה בסוגיה באריכות ואומרת שיש שם רצף בין הסוחר שכתוב לפני זה לשואל שכתוב אחר כך, והוו מחבר, אז זה לומד מזה וזה לומד מזה, והלכות שלמות בנויים על הוו הזה. אם לא היה כתוב וו וכי שליש, לא הייתי יודע לחבר את הלכות השואל ללכות הסוחר. אז כל הסוגיה בנויה על אות אחת, על וו. וו מוסיף על עניין ראשון. אז האותיות של תורה שבכתב הם מאפשרים לרדת לתורה שבעל פה ולתת את כל המרחב של הסוגיה. אבל לא כל הכל יורד למטה בתורה שבעל פה. כמו שאין כן הרי טעמים, נקודות, תגין, יש הרי ארבע טנטה אמרנו, שזה תיבות וטעמים ונקודות והתגים. לא הכל מתגלה. כשאתה לומד בתורה שבעל פה, אתה לא מגלה את כל הסיבה למה זה מנוקד בצורה כזו, ולמה יש תג כזה, ולמה הטעמי המקראים כאלה, זה נשאר למעלה מהבנה. לא באו בגילוי בתורה שבעל פה. קצת בא בגילוי. וזהו שנאמר, ואתה מימינו אש. זה מה שהפסוק אומר, ואתה, איך נהיו אותיות? כשיש מימינו ויש אש. חיבור ושילוב בין ימין לאש, בין גבורה להמתקת הגבורה. היינו התאבות אותיות לתורה שבכתב על ידי דקוויש באשה, על ידי האש, על ידי הגבורות, נהיה אותיות, ומזה נמשך התורה שבעל פה. עכשיו, על פי זה הוא מסביר בסיום עוד קטע בתורה, שבכלל כתוב ב, לא, בספר, לא בפרשת ברכה, כתוב בספר בראשית, עם הסיפור של רבקה ואליעזר, מביאים שם רמז גם על העניין הזה. אומר ככה, בזה יובן מה שכתוב, וחדל שכמה, כתוב שרבקה יצא לשמיים, אז הפסוק אומר וחדל שכמה, אחר כך כתיב ותורת קדה על ידה. מה זה הרמז שם עם הקד שהיה על שכמה? זה לא רק סיפור סתמי שהולכת עם קד, מביאה מים, נותנת לאליעזר לשתות, לעבד. יש שם רמזים עצומים בעניין הזה. אז הוא אומר ככה, כי פירוש קדה, מה זה קדה? היינו כבדה לספרים דאורייתא. קדה זה התורה. כבדה לד, זה הכבדה לספרים של התורה. ולפי שנובלות חוכמה של למעלה תורה, למדנו הרי שהתורה שאנחנו לומדים, החבדה לספרים, זה נובלות חוכמה של למעלה, זה החיצוניות של חוכמה סתימה, היינו מבחינת שערות, כמו שדיברנו בריחות בפרק הראשון, לכן נאמר וחדל שכמה, שכם, זה הצד האחורי של הגוף, אז חדה, החבדה לספרים, זה על שכמה, זה בא מאחוריים של חוכמה סתימה, שבחינת אחוריים, רק מבחינת אחוריים מנובלות חוכמה של למעלה, נמשכו הכבדה לספרי דאורייתא. כמשל, ביטול קד אחד לגבי הים או המעיין. כמה מים יש בקד לעומת מה שיש במעיין או בים. במעיין זה ריבוי עצום של מים. בקד זה מעט מאוד. ככה כל התורה שבכתב, הכבדה לספרים, זה מעט לעומת המקור, לעומת המעיין, שמשם היא שאבה, לכן כתוב וחדה על שכמה. וזהו שכתוב במשה רבינו עליו השלום, הוא פנאי לא הראו, לא מתגלה הפנימיות, מתגלה רק האחוריים, רק החיצוניות. עכשיו, אך כדי שיומשך עוד מתורה שבכתב לבחינת תורה שבעל פה, אחרי שיש לנו את הצמצום הראשון שיש תורה שבכתב, אנחנו הרי רוצים שזה ירד למטה יותר, שירד לתורה שבעל פה גם כן, שאינה אלא הערה מועטת מבחינת תורה שבכתב. כל התורה שבעל פה, לא מקבלת את כל התורה שבכתב. תורה שבעל פה לא מסבירה את כל התורה שבכתב. כי אמרנו, בתורה שבכתב יש חלקים שלא מוסברים, הטעמים והנקודות והתגים, זה לא מוסבר. מה לוקחת התורה שבעל פה מהתורה שבכתב? לפי שאינה פירוש אלא רק על עצם המצוות שבתורה שבכתב. תורה שבעל פה מסבירה רק הערה מועטת, רק מסבירה את המצוות, איך לקיים, איך לשמור שבת, איך להניח תפילין, אבל לא לוקחים כל תג וכל דיוק וכל מילה של דיני, וכשאתה מלאות על ידיך, אז אתה לומד את תורה שבעל פה, את כל התגים והניקוד שיש שם והטעמים לא. אבל טנטה שבתורה שבכתב, אבל כל הטנטה שזה הטעמים והנקודות והתגים והאותיות, שכל אחד ואחד מרמז על ריבו רבבות אלמין. כל פרט יש שם עוצמות אדירות, ריבו רבבות של פירושים שיש תמון בכל פרט כזה, אינה בא לידי גילוי כלל, זה אתה בכלל לא יודע. רק רבי עקיבא אומרים עליו, היה דורש על כל קוץ וקוץ תילי תילים של הלכות. אז רבי עקיבא גילה על כל תג כמה הלכות יש, אבל זה לא דבר הרגיל שיש בתורה שבעל פה. אבל בתורה שבעל פה אינה באה על ידי גילוי כלל הטנטה שבתורה שבכתב. תורה שבעל פה בכלל לא מגלה את הטנטה. היא לא מגלה לא את התגים ולא את הטעמים ולא את הניקוד. ומה עם האותיות? אחרי האותיות כן מתגלים. אז הוא אומר גם האותיות, והרבי בעצם עוסק מוסיף בהגעה, שגם האותיות שמתגלים בתורה שבעל פה זה החיצוניות של האותיות. כי לא מוסבר בתורה שבעל פה למה אות ריש זה קו ימין עם גג, ולמה אות ה' זה עם רגל שמאלית, ולמה קוף זה ככה. לא מלמדים אותך את האות וצורת האות, מלמדים אותך את הרעיון הכללי של העניין. רק הפירוש לבד, שאינו אלא הערה באלמה מתורה שבכתב. עכשיו הוא חוזר חזרה לאותו סיפור עם אליעזר ורבקה, שרבקה מחזיקה את הקד על שכמה, וקד אמרנו זה התורה שהיא רק מבחינת שכמה רק אחוריים. זהו, ויומר העבד, אומר העבד אליעזר לרבקה, הגמיני נא מעט מים מקדך. אמרנו שהקד זה התורה, ומה אליעזר מבקש? תביא לי קצת מים מקדך, זה תוריד את זה לתורה שבעל פה. שהעבד הוא בחינת מלכות, בחינת תורה שבעל פה, העבד זה מלכות, העבד הספירה הכי תחתונה, והעבד שזה בחינת תורה שבעל פה, תורה שבעל פה היא מקבל מתורה שבכתב, מלכות מקבלת מזעיר אנפין. אז העבד זה תורה שבעל פה, אז הוא מבקש מרבקה, תני לי מעט מים מקדך, תני לי קצת הערה מהתורה שבכתב, שאני אוכל גם כן לקבל משהו, התורה שבעל פה מתחננת לקבל משהו מהתורה שבכתב. ולזאת נקרא עבדו זקן ביתו. לכן אליעזר קוראים לו עבדו זקן ביתו, שהוא הבית זה הצילות, ואליעזר הוא עבדו, הוא העבד, דיינו ספירת המלכות של עולם הצילות. מה כתוב עליו? המושל בכל אשר לו. מה הכוונה? זאת אומרת, בחינת חוכמה אלה התורה שבכתב זה הבית, והוא המושל בכל אשר לו. מה זה המושל בכל אשר לו? מהצילות יש סדר השתלשלות שלם, בריאה, יצירה, עשייה. מאיפה נוצרו כל הסדר השתלשלות? ממלכות. מלכות האצילות, ממנה נוצר הכל. אז מלכות האצילות, שזה אליעזר העבד, הוא מושל בכל אשר לו. ממנו באה ההשפעה של כל סדר ההשתלשלות למטה. המושל בכל אשר לו, היינו כל ההשתלשלות, בריאה, יצירה, עשייה, שנמשך מבחינת העבד. כמו שכתוב, איפה רואים שכל ההשתלשלות באה מהעבד, מאליעזר? מלכותך, מלכות כל עולמים. אליעזר הוא מלכות, העבד הוא מלכות, וממנו באים כל העולמים. אז זהו, הגמיני נא מעט מים מקדך. מה הוא מבקש? שהגילוי שבתורה שבעל פה הנמשך בה ממים דכ"ד ספרים דאורייתא, מה שהתורה שבעל פה מקבלת מעט מים מהתורה שבכתב, הוא רק מעט מים מקד זה. כמה תורה שבעל פה לוקחת מהתורה שבכתב? רק מעט. שרק הערה באלמה נמשך בגילוי בתורה שבעל פה. ולא כל המים שבקד לתורה שבכתב, כל המים, כל הקד נשאר נעלם. אליעזר לא מעיז לבקש רק מעט מים, הוא לא יכול לבקש את הכל. דעתנתא, הרי הטעמים, נקודות, תגים ואותיות, לא באו בגילוי כנל. עכשיו, מה עשתה רבקה כדי לתת לאליעזר מעט מים? מצוין, היא נתנה לו. וזהו, אומר הפסוק ותמהר, ותורד קדה על ידיה, על ידה, ואז היא נתנה לו. מה זה הפעולה הזו? יד זה המידות. שאי אפשר להיות המשכה זו כי מלדי שתוריד הקד על ידה, היינו שיתלבש החוכמה מבחינת מידות שנקרא ידיים. אם זה יישאר ברמה של קד, איך העבד, איך מלכות, איך תורה שבעל פה תוכל לקבל, צריך לרדת למידות, מידות עניינם להשפיע, חסד משפיע על הזולת. זה ירד לרמה כזו שייתן גם נתינת מקום לזולת, שעד יכול אחר כך לבוא השפע עד מבחינת מלכות, שהוא מבחינת תורה שבעל פה, שמקבלת מבחינת ידיים דווקא. פה בצורה מאוד מעניינת בשתי הפרקים הללו גם הסביר לנו את התהליך של תורה שבכתב מהמקור שלו מחוכמה סתימה, בפרק ב' למדנו את התהליך של תורה שבעל פה מתורה שבכתב. כל זה מרומז בפסוקים בפרשת וזאת הברכה, פסוקים תמימים שאומרים את זרח מסעיר למו, אתה מריבבות קודש, ממינו יש דת למו, כל זה מרמזים על הסודות העצומים של תהליך התגלות התורה.